אתם מאזינים לפודקאסט Participation, כל מה שחשוב לדעת על שיתוף מטופלים לשינוי מערכת הבריאות.
ערב טוב, אורי.
ערב טוב, ליאת, מה העניינים?
בסדר, אתה יודע, מדינה בוערת מסביבנו.
כן.
כזה.
ימים לא פשוטים לדבר בהם.
נכון, ימים לא פשוטים לדבר בהם.
אבל הפודקאסט הזה לא מדבר על פוליטיקה, אז יש לנו פטור מלהתעסק באסונות האלה.
איזה כיף, אסקפיזם.
באסונות הפרטיים של כל אחד ואחד מאיתנו, קרי תחום הבריאות.
אנחנו מקווים שהם לא יהיו אסונות, כולנו מקווים שאנחנו, שלא נגיע לשם.
והיום יש לנו אורחת מיוחדת.
נכון.
מיכל מנשה, שתציג את עצמה. למה אנחנו לא נכביר מילים? בבקשה, מיכל.
אז ערב טוב, שמחה מאוד להתארח פה, ותודה רבה על ההזמנה. אני אתוודא ששמעתי את כל הפרקים בפודקאסט.
פי, זאתי!
והעליתי כנראה את כמות השומעים, ואני ממליצה בחום לכל מי שאני מכירה. וגם הכרתי אנשים חדשים ופרויקטים מדהימים שלא נחשפתי אליהם ברמה הזו, וגם שמעתי הרבה חברים שלי שמציגים את הדברים המדהימים שהם עושים לקידום מערכת הבריאות.
מצוין, טוב, בוא נסיים פה, כי אני לא חושב שאני
אשאר שזה פודקאסט היה נהדר, תודה, ביי.
אז ככה כמה מילים על עצמי, אני אגיד שלפני עשור התאהבתי במערכת הבריאות, הגעתי במקרה ונחוויתי, הגעתי לתפקיד במרכז הרפואי שיבא בתור מנהלת אגף תהליכי שינוי ופיתוח מנהלים, ומהר מאוד הבנתי שהנושא של חוויית מטופל זה נושא שמושך אותי, שמחבר בעצם את כל הקצוות שראיתי, והקמתי את יחידת השירות וחוויית האדם בשיבא, בזכותו של מנכ״ל עם חזון של פרופסור קרייס, שאמר שזה הוויז'ן שלו ואת זה הוא רוצה להקים, ויצא שהייתי במקום הנכון בזמן הנכון.
אגב, אנחנו תכף נתעמק בזה, כי מיכל לא, היא לא טעתה, היא אמרה חוויית האדם ולא חוויית המטופל, אז
נכון,
תכף אנחנו נגיע לזה.
וזה לגמרי מונח שאני דבקה בו, ותכף נדבר על חשיבותו. ואחרי התפקיד הזה, למעשה, התמניתי להיות סמנכ"לית השירות של משרד הבריאות, והיום אני עובדת כעצמאית בתחום הזה בארגוני בריאות, וגם חלק מסטארט-אפ סטודיו, שנקרא Impact 51, שעוסק בקידום בריאות נשים, ועסקתי שם בפיתוח של רעיון לסטארט-אפ שמקדם את תחום הנשים בגיל המעבר, ועוד חזון למועד, ימים יגידו איפה זה יהיה.
מהמם, מהמם. אז אני אגיד שאנחנו נפגשנו שהיית בשיבא, שזה מצחיק, כי פגשתי אותה כשבאתי לוועדה בתחום של חוויית המטופל הזה של משרד הבריאות.
אוקיי.
נפגשנו, זה קרה בשיבא, ואז נפגשנו וככה התחלנו להתקשקש, ואחר כך משרד הבריאות וכו', והקדשתי זמן, וגם ניסיתי לקרוא את כל האסטרטגיה שהקמת שם, לנושא של חוויית המטופל, ואת עושה דברים מאוד מרשימים, זאת אומרת, באמת פרץ דרך בהרבה מקומות. תסבירי חוויית מטופל וחוויית אדם, למה את קוראת זה חוויית
למה
אדם?
למה את דבקה בזה?
בכלל, כאילו, מה זה הדבר הזה, חוויית המטופל?
אז אני אומרת שהכל התחיל איזשהו מושג שנקרא patient-centered care, כי בסוף באמת הטיפול ממוקד אדם, ממוקד מטופל. אבל אם אנחנו לא מסתכלים על כל המשתמשים במערכת, על העובדים, על המלווים של המטופל, על כל מי שנמצא בסביבתו ותומך בזה שהוא בסוף יקבל את הטיפול המתאים, אנחנו קצת חוטאים למטרה, ולכן אם לא מסתכלים על חוויית האדם, בעיניי, דרך אגב, עובדי המערכת הם סופר חשובים וקריטיים, ואנחנו יודעים היום כמה המערכת היא דלת אמצעים ומשאבים, וכמה העובדים בה, שאני אומרת 99.9% מהם מגיעים באמת מתוך אמונה ורצון לעשות טוב ולטפל באמת, והמערכת היא מערכת לא פשוטה, שעות עבודה מטורפות, אמצעים מוגבלים. ואם אנחנו לא מסתכלים היום על חוויית המטפל במערכת, הוא לא יוכל לתת, קשה יהיה לו מאוד לספק חוויית מטופל טובה.
כלומר, את אומרת, אנחנו יכולים לכתוב תוכניות, אסטרטגיות, להוריד מלמעלה מן ו... אני לא יודעת מה, נצנצים, אבל בסופו של דבר, אם לא יהיו מספיק מטפלים, אם המטפלים האלה לא יהיו מספיק מוערכים, אנחנו לא מדברים רק על כסף, אם לא יהיו להם מספיק שעות עבודה, אז כל התוכניות האלה אפשר לתלוס אותם באיזשהו מקום ולהתגאות בהם.
אני אגיד שנשאל את השאלה מי מטפל במטפל, כי בסופו של דבר שאתה נמצא בעבודה כזו שהיא מאוד מאוד שוחקת, ואתה רואה מקרים לא פשוטים, ואתה מתמודד עם מוות, בוא נגיד, לא רוצה לומר על בסיס יומיומי, אבל אתה חווה המון המון משברים, ואם אין מי שמטפל בך, מטפל בך, מדבר על זה, וזה משהו שהוא נדחק, אז אתה מייצר חומות הגנה, ומאוד קשה לך אחר כך לבוא ולטפל בצורה אמפתית חומלת במי שנמצא מולך. יש יחידי סגולה כמובן, ואני חושבת שיש אנשים מדהימים במערכת שיודעים לעשות את זה, ויודעים לעשות את ההפרדה, אבל עדיין אני חושבת כדי שהם לא ישחקו, אנחנו חייבים לטפל בהם, ומדובר רבות גם על השחיקה של הרופאים והצוותים, גם הצוותים הסיעודיים, המטפלים בכלל.
אוקיי, אז נגיד, אני מבין, אבל למה חוויית האדם? כאילו, בסוף, זאת אומרת, מה שונה הדבר הזה? אני אגיד כאילו שאת אומרת חוויית האדם זה כדי להסתכל על כולם, לא משנה אם הם מטופל או לא?
יש לזה עוד פן, בסדר? כי אדם הוא לא בהכרח מטופל. זאת אומרת, יכול להיות שאני עכשיו בן אדם בריא לחלוטין, ואני נעזרת במערכת. זאת אומרת, נשים הריוניות לצורך העניין, נחשבות בריאות, אבל הן עדיין נזקקות לשירות במערכת, והחוויה שלהם היא לא חוויה של מטופלות. בסדר? זה אנשים בריאים. עוד פעם, אם אנחנו מדברים על זה שמטופל הוא בהכרח חולה, אפשר לדבר על זה.
לא, כי זה מה שאני אומר, חולה זה משהו אחר. אם הייתי אומר חוויית החולה, אז אני יכול להגיד, אבל חוויית המטופל, גם היא כבריאה, מקבלת טיפול. זה יכול להיות מעקב, זה יכול להיות היצע, זה יכול להיות כל מיני דברים שהם לאו דווקא עושים אותה חולה, אבל היא כן מטופלת.
אני אולי אשאל את זה טיפול. אחרת, מיכל. בסוף, למה אנחנו נותנים לדברים שמות? כי אנחנו רוצים שאנשים ירגישו לגביהם משהו. עכשיו, אני הראשונה להודות שכל נושא חוויית המטופל, או המטופל במרכז, הפך להיות קצת, לא רוצה להגיד זול, אבל אנשים אומרים את זה גם כשאין לזה שום קשר.
שחוק.
כן, אולי שחוק זאת המילה. גם כשאין לזה שום קשר לשום דבר. זה הפך להיות buzzword, כמו הרבה buzzwords אחרות, שאנשים משתמשים בהם, אני לא יודעת למה אפילו. ואז את באת עם חוויית האדם, כדי להעביר מה? מתוך תחושה שבאמת יש את אותה זילות או שחיקה בנושא של חוויית המטופל, או מתוך רצון רגע להזכיר, יש אדם מאחורי אותו מטופל, בוא
אז
נראה
אז
אותו.
אז אני אגיד, קודם כל, בראש ובראשונה, התפיסה היא תפיסה הוליסטית, שמדברת על המטופל כאדם, על כל המכלול שהוא מביא איתו. וגם אם אנשים הם עכשיו עוברים את אותה, חווים את אותה, את אותה מחלה, ועוברים את אותו תהליך טיפול, לכל אחד מהם, כל אחד מהם יחווה את זה אחרת. ואנחנו צריכים להתייחס באופן פרסונלי מותאם לחוויה האישית שלו כאדם. אז זה דבר אחד. אני לא המחלה שלי.
אוקיי.
בסדר? הדבר השני שאמרתי זה באמת להתייחס לכל המרכיבים של המערכת, שבסופו של דבר הם חלק מאותה חוויה. בסדר? בסוף חוויה, המילה חוויה, ואני בכוונה לא מדברת על המילה שירות, כי אנחנו לא מדברים פה על המובן של סרוויס, אלא על המונח של human experience, על המונח של חוויה. זה בסופו של דבר סך כל האינטראקציות שבן אדם חווה במערכת, והוא נתקל בכל כך הרבה גורמים, לעתים עשרות, בפרק זמן מאוד קצר. בסדר? אז זה במובן של human experience. וכמו שאמרתי קודם, אני חושבת שצריך להתייחס לכל עובדי המערכת הזאת, ולחוויות שהם עוברים, כדי שהם יבינו ויחוו על בשרם, חוויה טובה, ויוכלו לספק את החוויה שהם עוברים, שמתייחסים אליהם בני אדם ובחמלה ולצרכים שלהם ונענים למה שהם צריכים ופועלים בצורה פרואקטיבית כדי לספק את הצרכים שלהם, סוף זה ישפיע על על המטופל ועל החוויה שלו.
יש לי שאלה קשה.
שאלי.
עבדת למעשה בשני, אורי אסר עליי להגיד, שני המקומות המרכזיים, אבל בשני מקומות מרכזיים מאוד במדינת ישראל, אחד זה כמובן משרד הבריאות, והשני זה בית החולים הכי גדול בארץ. את יכולה להגיד שהיום הצלחת, כלומר שיש חוויית אדם, חוויית מטופל, טובה, משמעותית בשני המקומות האלה?
קודם כל, אני לא רוצה לשייך את זה אליי, כי אני חושבת שיש פה מערכת מטורפת של אנשים מצוינים שעושים את הדבר הזה. אני חושבת שהכיוון הוא מצוין, הכיוון הוא טוב. יש לנו המון עבודה, המון עבודה, בשביל זה אנחנו כאן. ויש המון אנשים טובים שנותנים כתף כדי לעשות את העבודה, אם זה אנשים דרך אגב שהם בתוך המערכת, ואם זה אנשים שלכאורה הם בארגונים שעוטפים את המערכת, בסדר? משרד הבריאות, עם כל הקושי של משרד ממשלתי, להניע תהליכים והבירוקרטיה
הבלתי נגמרת,
לגמרי. אני חושבת שיש דברים מבחינת מדיניות שהוא מצליח בדרכו, אבל אני אגיד שהשטח הרבה יותר בועט ומקדם, ואני שמחה על כך, והראיה היא שמי שהכניס את כל הנושא של חוויית המטופל למערכת הבריאות, זה הייתה קופת חולים כללית, ושווה לתת פה את הקרדיט לאנשים מצוינים שעובדים שם ועושים דברים מדהימים בבתי החולים ובקהילה, בתחום של חוויית המטופל, ולא רק כללית. זאת אומרת, היום אתם מסתכלים על כל מוסד במערכת הבריאות, בתי חולים, קופות חולים, מוסדות בריאות הנפש, גריאטריה, בכל מוסד כזה יש פונקציה שנקראת מנהל או מנהלת שירות, וחוויית מטופל או חוויית אדם, יש קצת שמות
שונים,
שונים ומשונים לתפקיד הזה, אבל וואלה, יש פה תפקיד עם אחריות וסמכות, ולרוב הוא גם כפוף ישירות למנכ״ל, ויש לו יכולת להשפיע ולהיות חלק מאסטרטגיה, והוא מקבל משאבים, ואני רואה דברים שחברותיי המדהימות בשטח עושות
בעיקר. כן.
אני אשאל, ואיפה המטופל בתוך כל הסיפור הזה?
אנחנו,
דיברנו על זה לפני,
אנחנו
לפני
לעולם,
תקופה,
אני חושבת,
דיברנו על
כן.
האסטרטגיה של חוויית המטופל,
כן.
ונעשתה עבודה מאוד מקיפה וזה, אני הלכתי לרשימת הקרדיטים, והיו שם איזה 40 ומשהו איש, שהיו שותפים בתהליך, שבאמת זה חשוב, כאילו לא הייתי מוריד אף אחד, אבל היו רק שני מטופלים.
אז זה כאילו משהו, אפרופו המטופל, לשיפור, כן. זה משהו שאין ספק שהמערכת צריכה. אני אגיד להשתמש במרכאות, אבל בסוף אנחנו פה בשביל משהו מאוד מאוד ברור. אנחנו פה בשביל המטופלים ובשביל לתת טיפול יותר טוב. ומי שמבין מה הוא צריך ויודע לומר מה יעזור לו, מה יקדם, זה המטופלים. וכל דבר שאנחנו מקדמים, אם אנחנו לא נשתף מטופלים ונשאל את דעתם ונשאל מה שנקרא לפני, תוך כדי, אחרי, ואנחנו לא נלמד ולא נדע לשפר את המערכת עבורם. ואני חושבת שמי שבסוף חווה על בשרו טיפול, או נקרא לזה משבר הרבה פעמים, שהוא יכול לקחת להיות קצר טווח או ארוך טווח, לומד הרבה מאוד על המערכת, על הכשלים שלה, על החוזקות שלה, והוא יכול להאיר את עינינו. ואני יכולה כמובן לשתף במגוון של פרויקטים שבהם המטופלים היו מאוד מאוד משמעותיים.
יאללה.
אז אני אתחיל.
אורי רוצה ממש לשמוע.
לא באמת, זה מעניין. זה המקום ללמוד.
אני אתחיל רגע בכניסה שלי לתפקיד של מנהלת יחידת חוויית האדם. אני לא אשכח שפרופסור קרייס אמר לי, את תורת החדר שלך, החדר שלך הוא מולי. זה הצערה על המיקום של התחום הזה, כמה הוא חשוב לי כמנכ״ל. ולקחתי אליי את כל נושא של פניות הציבור ו- ותלונות שהגיעו, ואמרתי, קודם כל נתחיל ללמוד מהסנסורים של מה יש פה. ואחד המכתבים הראשונים שהגיעו לפתחי, זה המכתב של כמה עמודים של אימא של מטופלת שעברה לידה שקטה. ואני לא אשכח שפשוט, מה שנקרא, בכיתי את נפשי.
פרק אותך.
פרק אותי לגמרי, ואמרתי, אני חייבת לדבר עם האישה הזאת, כי יש פה עוד הרבה דברים שכנראה היא לא כתבה. חייבים להבין מה קורה פה, איך יכול להיות שחוויה כל כך טראומטית, ועוד האמא המלווה חובה לחשוב מה עברה היולדת, שבסופו של דבר יוצאת בידיים ריקות, מה עבר בעלה או מי שליווה אותה, מה עובר צוות ברגעים כאלה לא פשוטים, ומה שנקרא, אחרי שנים, אני לא אגיד חודשים, אבל אחרי שנים, קם מרכז בשיבא שנקרא בדרכך, בזכות רופאה שנקראת דוקטור דלי אדמון, שלקח את החוויה הזאת והפך אותה קשה להגיד מדהימה, כי זו חוויה קשה, אבל שרואה את המטופלת, את המעטפת התומכת שלה, ומטפל בה,
נמצא שם איתה בתהליך.
לגמרי, וזה עוד פעם, לשים אותה בחדר לידה כמו יולדת רגילה.
או באשפוז אחד.
שהיא שומעת את הבכי של התינוקות, ושבאים, פותחים את הדלת ואומרים לה, מזל טוב, ומתחיל בפרוצדורה של איך היא נראית, ואיך הצוות מתייחס אליה, ומה אומרים לה, וכאילו האם היא עכשיו אובייקט ששוכב על שולחן ומזריקים לה איזה משהו בלי בכלל להסביר לה או להתייחס, והיא יכולה עכשיו לדמוע, ואין מישהו שיבוא ויחזיק לה את היד, את צריך את האנשים האלה שיהיו שם ברגעים האלה, והיום יש מעטפת של עובדות סוציאליות ואחיות ופסיכולוגים ופסיכיאטרים שנותנים חוויה שהיא אחרת.
נתקלת, אנחנו מדברים המון בנושא של העצמת מטופלים, בפטרנליזם שיש מצד הממסד הרפואי בדרך כלל, כלפי המטופלים. כלומר שבסוף יש את המקום הזה של אנחנו יודעים מה טוב בשבילכם. שבו בשקט. כשעושים תהליך כזה, למשל עם הנושא של לידות שקטות, את יודעת, יכול לבוא אותו רופא, אני לא אגיד רופאה, לצערי במקרים רבים זה רופא, ולהגיד, מה...
פורמלית עכשיו בגניקולוגיה יש יותר רופאות מרופאים.
כרגע, נכון.
וטוב שכך.
לא, אבל כאילו, אנחנו מתעסקים בפרוצדורה הרפואית, מה את רוצה, למה צריך עכשיו פסיכולוגים ואיזה, אחרי זה היא תגיע לקהילה, היא תקבל את מה שצריך. נתקלת בקשיים כאלה, נתקלת בצוותים רפואיים שלא הבינו את הצורך. בסוף באו ואמרו, אנחנו מטפלים בסיטואציה הרפואית, כל חוויית האדם הזאת, תעזבי אותנו בשקט.
אני חייבת לומר שהקולות האלה הולכים ומושתקים או שותקים בעצמם.
מבינים שאסור להם לדבר.
אני חושבת שמבינים שברגע שאתה עושה חוויית מטופל טובה, אתה עושה טיפול יותר טוב. ואתה משפיע. והיום יש מחקרים, הרי בסוף רופאים מסתכלים על evidence based, ומחקרים שתומכים בזה ומראים שהחוויה של מטופל שהיא יותר טובה, שנותנת לו את המידע הדרוש, והתקשורת עם המטפל יותר טובה ויוצרת אמון, בסוף גם אנחנו מסתכלים על compliance ועל adherence, בעצם הרבה מושגים שבסופו של דבר הופכים את הטיפול ליותר טוב, והתוצאים הקליניים מדברים בעד עצמם. אז למה לי כמטפל לא לתת חוויית טיפול יותר טובה, אם אני יודע שזה משפיע על מה שאני בסוף רוצה להשיג, אני רוצה לתת טיפול טוב. אז זה win-win situation.
ובכל זאת, קולות כאלה, את אומרת, יש פחות, אבל עדיין יש. איך, איך העברת אותם לצד השני במרכאות. מעבר להם, הם מכירים את המחקרים, המחקרים האלה הם לא חדשים, והרבה מאוד שנים יש מחקרים שמדברים למשל על נושא של הענות לטיפול והקשר עם המטפל. ולמרות זאת, רופאים ורופאות לא תמיד ססים לייצר קשרים משמעותיים עם המטופלים שלהם, למרות הידיעה הזאת. אז את אמרת מקודם, ואני מאוד מסכימה איתך, צריך לטפל גם במטפל. איפה במקומות האלה של ההתנגדויות יצר טיפול במטפל, או שזה לא היה המנדט שלך?
קודם כל, אם אין התנגדויות, אז אין אז עניין, משהו לא. זה אומר שאנחנו לא במקום הנכון.
זה לא הנקודה.
זה כל הכיף. אני אומרת שבסופו של דבר, כל תהליך שהובלתי ביחד עם צוותים, תהליכי שינוי כאלה שגם משפרים את חוויית האדם בסוף, הסתכלתי גם על הכאבים של הצוות ועל המקומות שבהם קשה להם והם לא מבינים למה. ובסוף אני באה ואני מסבירה שכשאתה נותן חוויית טיפול יותר טובה, זה חוזר אליך. אתה תעבוד פחות קשה. בסדר, הרבה תהליכים. אני אתן דוגמה קטנה. שנכנסנו לאחת הפנימיות, וגם אמרנו, נתחיל בקטן עם אחת הפנימיות, יש 7 פנימיות בשיבה, בוא נראה מי משתף פעולה. והתחלנו בפנימית אחת, ששיתפה פעולה יפה, ועשינו שם תצפיות, ובאנו ואמרנו להם, תקשיבו, אתם עושים פה, מבחינתכם, אתם עושים פה, שאתם מגיעים בבוקר, ואתם עושים העברת מקל, זה נקרא סבב בוקר. אז נכנסים לחדרים, רגע מדברים מחוץ לדלת והולכים. המטופלים נלחצים, או המשפחות, שאף אחד לא מדבר איתם. בסדר? ואחר כך יש את הסבב רופאים שנכנסים לתוך ומדברים עם המטופלים והמשפחות וכו'. ואחד הדברים הכי בייסיק, הפשוטים, זה להסביר רגע איך מתנהלת שגרת היום, ומה הצוות עושה כדי שהמטופלים והמשפחות יהיו ברוגע ולא ירדפו אחריהם כל הזמן, מ-7 בבוקר או 6 בבוקר,
כן,
תלוי מתי המשפחה מגיעה.
כן, כל מי שהיה מחלקה
פנימית
מכיר את זה.
מגיעה עם הסירים.
מתי הרופא ייכנס אליי?
כן, עכשיו זה גם להסביר.
הרופא.
כאילו, עשינו משהו שהוא הכי הכי פשוט. זה גם אמרנו, בסוף המשפחה וגם המטופל רוצה לדעת, קודם כל, מי הרופא המטפל? מי האחות המטפלת? מי הצוות
הרופא והאח. אני אין, אני
סליחה, אני וואו. אפרופו פמטק וזה, עוד לא הפנמתי, אבל לגמרי, לגמרי. אז מי הרופא המטפלת? או מי האח המטפל? עשינו לוח. עם תמונות של הצוות, שבהם הסברנו לכל חדר מי היום הרופא, איך קוראים לו, וגם איך הוא נראה בגדול, והכוונה הייתה גם להפוך את זה בסופו של דבר גם למשהו דיגיטלי, שיהיה יותר קל לתפעל את זה, אבל זה משהו שיצר פתאום שקט ורוגע, ומתמחים, דרך אגב, הפנימית הזאתי, היום היא פנימית שמתמחים נתנו לה את הדירוג הכי גבוה.
וואו.
שהם ממש מה שנקרא אוהבים להתמחות בה, וההתמחות בה נחשבת המקצועית ביותר והנעימה ביותר. ועכשיו תסבירו לי את הקשר, בסדר? או שאני אסביר את הקשר.
לא, ברור.
בין חוויית מטופל וחוויית מטפל. חוויית מטופל ומשפחה טובה יוצרת המון שקט ונותנת לצוות לעבוד.
זה מה שרציתי להגיד. אחד הדברים שרואים גם במחקרים וגם בכלל, זה כשמשתפים מטופלים וכאשר התהליכים נעשים ביחד, זה ממלא גם את המטפלים. עשו על זה עבודה בקייזר פרמננטה, על נושא של Human Center Design, ועל תהליכים שבהם אתה משתף את המטופל בבנייה ושינוי בתהליכים. למשל כזה תהליך, ברגע שאתה משתף את המטופלים בזה שהם מציעים או הם שותפים בעצם להבחנה שעשית דרך תצפיות, יכולה לבוא גם בהבחנה מילולית, למה אתם כל הזמן רוצים מאחורי הרופא? כי אנחנו לא יודעים מה קורה, כי אנחנו רוצים ודאות, כי. התהליך הזה שהמטפלים והמטופלים יושבים ביחד וכאילו מדברים על הדברים האלה ביחד, ממלא גם את המטפלים. בעצם מחזיר להם איזשהו joy of work כזה, כי פתאום זה מזכיר להם למה הם עושים את הדברים, או זה מחזיר, כי בסוף המון המון מהרפואה בנויה מפרוטוקולים ופרוצדורות ותהליכים וצ'ק מרקים, והם נורא נורא חשובים לבטיחות המטופל, להמון אלמנטים אחרים.
אבל בסוף זה מוציא את התקשורת הבין אישית, את הרגש.
אבל לפעמים זה בדיוק, זה יכול להשתלט עליך, כי אתה צריך לעשות כל כך הרבה דברים, אתה צריך לזכור כל כך הרבה תהליכים וכל כך הרבה נתונים, שרגע התמונה הגדולה לפעמים נעלמת באופן טבעי, כאילו זה לא באשמה.
אני אגיד כמה דברים. אני חושבת שקודם כל, המחשבה היא היום גם איך אנחנו משקפים הרבה דברים שקורים מאחורי הקלעים, שהצוות מתרוצץ ומסתכל על בדיקות, והמעבדה מאחורה.
והמטופל חושב ששכחו אותו בבית.
ומדבר עם יועצים מקצועיים, ומזמין כל מיני... והמטופל אין לו מושג.
כן.
אז אני
יש יכולה... פרויקט מהמם כזה של הווזית, עם וולפסון לדעתי, שהם ראו שזה הוריד את, גם את הסטרס וגם את הפניות לצוותים, ברגע שפשוט יצרת למטופל מן אפליקציה, שהוא רואה כל הזמן איפה המקום שלו, מה קורה איתו. ואז בדיוק את הדברים האלה.
חוויית השקיפות, שאתה מבין איך המערכת מתנהלת, אתה, ברגע שיש ודאות, בסדר? והתחושה היא לא ששכחו אותי, גם אם דרך אגב דברים לוקחים זמן בבית חולים, ובדיקות, לוקח זמן, אבל ברגע שאתה משדר למטופל, שזו שגרת היום, ואלה השעות שבהם יורידו אותו לבדיקות, והוא מקבל התראה, ואתה גם מעביר את זה למשפחה, או למי שנמצא איתו ותומך בו, וגם לצוות יש יכולת לשלוט רגע מי נמצא איפה, והיום הרבה כלים דיגיטליים שמפותחים ונכנסים לאט לאט לתוך המערכת, מאוד מאוד עוזרים לנו בזה, ומשכללים אותם יותר ויותר. אז אני יכולה גם לשקף, דיברת מקודם על הנושא של healthcare design, בעצם תחום מדהים, מטורף, שנחשפתי אליו בתקופת הקורונה, בפגישה מקרית עם דוקטור נירית פילוסוף, שהיא דוקטור מקיימברידג', שהיא חוקרת את הנושא של healthcare design, היא אדריכלית, דוקטור לאדריכלות, והיא עובדת היום גם במרכז לחדשנות בשיבה, וזה תחום שאתה מבין שלכל חפץ, צבע, עיצוב, מיקום של מחשוב.
ולמרות זאת בישראל אנחנו עדיין עם הווילונות.
לא, עזבי את הווילונות. זה יש עוד גם באנגליה ובעוד מקומות, אבל אני זוכר שראיתי יש בתי חולים בשוודיה וזה, אתה נכנס לבית חולים וזה לא מרגיש בית חולים. זה מרגיש לובי של מלון. בסוף בתי חולים, בואו רגע נזכיר את ההיסטוריה, בתי חולים, בתי כלא ובתי ספר, זה אותה ארכיטקטורה, בסדר?
מבנה מרובע.
לא, הקונספט הארכיטקטוני והקונספט הרעיוני, שאתה מכניס אנשים רגע ומוציא אותם מאיזושהי שגרה לאיזושהי נקודה, יש בהם מדים, יש בהם סדר יום שקופים עליך באופן עקרוני. אתה כאילו קצת מאבד מהאנושיות שלך, בעצם זה שאתה נכנס לתוך הסיטואציה, כילד, בסדר? פעם היו מדים, או אפילו עד היום היו מדים סטריקט, אתה הופך להיות חלק מקבוצה, קופים עליך את הדברים, אותו דבר בבית סוהר, אותו דבר בבית חולים, בבית חולים לוקחים לך את הבגדים, נותנים לך בגדים שהם הדבר האחרון שאפשר להגיד עליהם שזה איזושהי אופנה, הדבר היחיד שמפצה על זה...
אתה לא תופתע שכשאני הייתי מאושפזת, אז אני לא הסכמתי ללבוש.
בסדר, אבל כשאת
נכנסת... את בגדי בית החולים שיבה.
לא, סבבה, אבל לפעמים כשאת נכנסת לפרוצדורה, לדבר הזה יש תפקיד, בסדר? לפעמים את לא יכולה ללבוש מכנסיים וחולצה וזה וזה, כי צריך את האקסס הזה לכל חלקי הגוף שלך. אבל אני רק אומר, כשמסתכלים על זה ופתאום מחזירים לזה את האנושיות, כמו האפשרות, ללבוש את הפיג'אמה שלך.
כמו האפשרות לתת למטופל לבחור את צבע הבגדים שהוא ילבש, למשל. בכל כן, מקום אפשר לתת בחירה.
כל דבר קטן כזה, שמחזיר אנושיות, וכאילו רגע מפסיק את המחיקה, שהיא לא בכוונה, אבל היא כאילו
לגמרי,
בנויה מתוך הדיזיין. היא באה בתוך הדיזיין.
ואתם יודעים איפה עושים את זה בעיקר? בבתי חולים לילדים.
נכון.
זאת אומרת, יש היום גם בשניידר, אני יודעת שיש פרויקט כזה מדהים.
מיון ילדים אצלנו, אתן לך דוגמה. במיון ילדים בבית חולים מאיר זה מטורף. אני, סליחה שאני מדבר, זה בערך פעם ראשונה שאני מדבר.
נכון.
במיון ילדים אצלנו יש להם, אחד הדברים המדהימים שהם עשו, הם עשו הרבה דברים, צריך להזמין אותו פעם, רגע נשים את זה בצד. הם הבינו שההורים באים לא מתוכנן למיון, ולפעמים שוהים שעות, והם עשו פינת פינוקים, אז יש שם מין פוטרק כזה, עם קצת פירות וקצת מעדנים וקצת זה, גם לילד, גם להורה, קצת מים וזה, חינם אין כסף, אתה רק לוקח, וזה גם הוריד דיסטרס, כאילו פתאום, אוקיי, אז אני פה שעות, אבל יש לי מה לתת ליד, לא היית מורגן, יש להם אפילו, בגלל שמגיעים תינוקות שמקיעים וזה, יש ארון קטן עם בגדים להחלפה לילד, במקום לקלח אותו, כי הוא כולו בלוח, אי אפשר לחיות עם זה. דברים האלה הקטנים עושים שינוי ענק. כאילו, בסדר? כי בדברים הגדולים אנחנו לא באמת מבינים, אוקיי? האחיות וזה, אתה לא יודע לשפוט אותם, אבל העובדה שנתנו לך בגדים נקיים רגע וגרמו לך להתאפס, זה כאילו, וואו.
לגמרי. גם אם אני מדברת בסוף, אנחנו שוב חוזרים לנושא העצמת מטופלים, אז יש פה משהו שמחזיר אותך להיות אדם חושב, עם רגשות, שמישהו מסתכל עליו, ויהיה לך יותר קל לבוא ולדבר ולשאול את השאלות, כשאתה בא עם אותם מדים, איך קראתם לזה, של בית סוהר, אז נורא, אתה מאבד איפשהו את הצלם האנוש שלך, אתה מאבד את העצמיות שלך. אני חושבת שיש בזה המון. התחלת לספר על שניידר.
עוד פעם, זה פרויקט, אני יודעת שגם בשיבה עשו פרויקט כזה, שהילדים למעשה בוחרים את הפיג'מות שלהם, לדעתי גם ראיתי משהו כזה בדנה של יחילוב, שלא נקפח אף אחד.
בתי חולים
לילדים. כל הכבוד בתי החולים לילדים בארץ.
כן, בדיוק. שבאמת לקחו את הנושא הזה והשקיעו, השקיעו בזה. ואני אומרת, גם במבוגרים, יש פרויקטים היום שמדברים על... איך אתה מפצח את האתגר הזה, ואתה מכניס חמלה, ואתה גורם לצוות לראות את האדם ולא את המחלה, ואתה מכניס גם לוחות כאלה שמראים תמונה של המטופל שהוא היה במיטבו, כמה מילים שמספרות עליו ועל החיים שלו ועל התחביבים שלו ועל כל מיני דברים שהם גם הזדמנות עבור הצוות להכיר אותו יותר. ולנהל שיחה שהיא מעבר למחלה, והדבר הזה שהוא מעבר, הוא עוד פעם לוקח אותנו, איך אתה מייצר אמון, איך אתה גורם למטופל להרגיש שרואים אותו, ואכפת ממנו, וחלק מזה, זה גם חוזר לצוות, כי ברגע שהצוות מנהל שיח שהוא אנושי, והוא אישי, גם אצלו דרך אגב, ומחקרים מראים, שברגע שאתה חומל, יש אזורים במוח שפעילים ומגנים עליך מפני שחיקה ולחץ, והרבה דברים שאנחנו רוצים אותם עבור הצוות.
אמפתיה, כל הנושא של אמפתיה. ברגע שבן אדם לומד לדבר באופן אמפתי, זה כאילו עצם הצורה של הדיבור גורמת לו להיות יותר אמפתי והיא מחוברת יותר.
דרך אגב, אמפתיה וחמלה מפעילים אזורים שונים במוח, וההבדל בין אמפתיה לחמלה, זה שחמלה זה גם אקשן. בעצם אתה נוקט באיזושהי פעולה שהיא מעבר לזה שאני מזדהה איתך עכשיו, אלא אני עושה משהו בשבילך כדי שתסבול פחות, תרגיש כאב פחות, ואני מדברר לך את זה.
מגניב. עכשיו אני רוצה לקחת אותך רגע לעולם הרגולטור. כי היית בבית חולים, זה כאילו, זה לא שאין דוינג, אבל זה כאילו עולם מאוד של דוינג, של פרויקטים שזה, כשאת לוקחת את עצמך רגע למקום הזה שזזת להיות הרגולטור, איפה זה משנה את הפרספקטיבה, וכאילו, לאן ניסית לכוון? כמי שהיא כאילו יושבת בעולם הרגולציה, זה כן. ברור משרד הבריאות גם עושה פרויקטים ומניע תהליכים, אבל בגדול הפוקוס הוא רגולטור, וזה עולם חזק, זה לא חלש, אבל זה אחר.
אין ספק שזה הסתכלות שונה במה שנקרא בגבהים אחרים, בתור רגולטור, שאתה מסתכל גם על מערכת שהיא מערכת עצומה, מורכבת, ואתה חושב, אני חושבת איך אני מניעה אותה, או מה המקומות שבהם, אם אנחנו עכשיו נעשה משהו, נוכל לייצר אימפקט. וחלק מהדברים שהמערכת הזו עושה, ואני אגיד, זה התחיל עוד לפניי, קודם כל ב-2013, כשרון איגמזו היה מנכ״ל משרד הבריאות, יצא חוזר מנכ״ל שמדבר על המטופל במרכז.
המטופל כאדם במרכז, אחד מעמודי האש של רוני איגמזו.
לגמרי. אז, ואיפה זה התחיל? כמישהו שהוא רגולטור ומשפיע על כלל המערכת, זה התחיל שמה. בסדר? וחשוב גם לציין פה את הילד גרינבון, שהייתה סמנכלית השירות של המשרד, והיום היא סמנכל אסטרטגיה ומקדמת שם המון נושאים שקשורים לבריאות האזרח, לוקחת מגמות כמו הזדקנות האוכלוסייה ומקדמת דברים שקשורים לבריאות הציבור ברמת הרגולטור. אני חושבת שהרגולטור הוא, עוד פעם, בעיות תקציב, שלא נדבר על כן היו ממשלות, לא היו ממשלות, וכמה תקציב יש לרגולטור כדי לפעול. יש שם אנשים טובים, עם מעט מדי משאבים.
קלאסי במערכת הבריאות.
קלאסי, אבל הרגולטור הבין שבלי השטח ובלי הזרועות הביצועיות שלו, שום דבר לא יקרה.
אבל בסוף, אני רגע רוצה, כסף זה חשוב וזה נכון, אבל הרגולטור בסוף אמור גם לבוא וליישר קו. כלומר, הוא רואה דברים מאוד מוצלחים שקורים בנקודה X, לבוא ולהגיד, אוקיי, מה שקורה פה,
זה הסטנדרט אוף קר. לייצר סטנדרטים. אז אני אומר, קודם כל, אגף השירות במשרד הבריאות היום מייצר סנסורים, כמו הסקרים, לדוגמה, הסקרים של חוויית המטופל, שמשווים את בתי החולים ברמה הארצית. זה משהו שלא היה לפני שמשרד הבריאות עשה, ואף בית חולים לא פרסם את הסקרים שלו באופן יזום.
וואי, היה, יש לי סיפור מוזר רגע, מההיסטוריה שלי, אפרופו סקרים. מוזר? היה סקר כזה של משרד הבריאות, אני כשהייתי עיתונאי אי שם בתחילת שנות ה-2000, והוא היה סודי. היו עושים אותו ולא מפרסמים אותו. ולרן רזניק הייתה כאילו מין מסורת כזאת. הוא היה מקבל אותו במקורות של רן רזניק ומפרסם אותו. ואז יום אחד הוא פרסם אותו, אני הייתי עיתונאי באזור השרון, והכריחו אותי להשיג אותו, וניסיתי דרך כל המקורות שלי, אבל בואי, מקומון באזור השרון לא מקבל אותו, ואז נאלצתי לעשות את הפעולה, והתקשרתי לרן רזניק ואמרתי לו, תקשיב, כל העולם יושב לי על הראש, אני יכול לבוא לקחת ממך את הסקר כדי לעשות על
זאת. אני מתה לשמוע מה רן אמר.
הוא אמר כן, אבל הוא ביקש קרדיט, ונתתי קרדיט, ועבדתי אז בידיעות תקשורת, לא, ועבדתי בידיעות תקשורת, זה לא היה קל, והייתי צריך לכתוב בתוך הידיעה, כפי שפרסם לראשונה, העיתונאי הבריאות של עיתון הארץ, רן רזניק, ועשיתי את זה בכיף.
בסדר, כמה שנים אחרי זה הוא היה בידיעות, הכל בסדר.
אז אני אומרת שהיום, בסדר, קודם כל, הסקרים האלה הם אמצעי, הם לא מטרה בפני עצמה, אבל הם כן מייצרים אימפקט. קודם כל, אנחנו רואים ברמת רגולטור, מה הדברים שצריך להשקיע בהם ברמה המערכתית,
איפה
הכשלים. בסדר? שהם חוצים עכשיו
מוסדות.
את כלל המוסדות, את כלל בתי החולים, איפה נכון להשקיע יותר. וככה פיתחו גם את מדדי האיכות של משרד הבריאות, וגם לפי זה משרד הבריאות היום מייצר תוכניות של תקצוב. איך אני, יש עכשיו תוכנית שצריכה לצאת לפועל, של תקצוב ומחלקות פנימיות, כי בסופו של דבר באמת צריך לתקצב את המחלקות הפנימיות בבתי החולים.
שאין מחלקה כמעט בבתי החולים שלא צריך לתקצב.
ואני יכולה להגיד שאחד הדיונים שהיו לנו מול האוצר בתקצוב, זה כמה אחוז מקבל התחום של חוויית המטופל והסקרים בתוכו.
ואיך אנחנו, כן.
כבסיס, ודובר שם על בין 30-40%.
וואו.
שזה וואו.
נכון, אבל באמת, זה עוד לא יצא לפועל.
שאני הייתי, זה היה ממש...
אבל הסכומים האלה?
זה לא, 30% נותנים תמרוץ, אבל התלות, אתה מקבל את התמרוץ, 30% מהתמרוץ שתקבל, תלוי בחוויית, בהקשר של חוויית המטופל.
כן, עכשיו אני חייבת להגיד שגם פה, כן, הוקמה ועדה, שלקחה את המודל הזה, והיו שותפים, גם צוותים, וגם מטופלים, ובסופו של דבר מחליטים איך אתה בונה את זה, ולומדים. אני מניחה שהמודל עוד יעבור תיקונים, אבל חטיבת הבריאות היא זו שמובילה את זה, ויחד עם אגפים נוספים במשרד.
איפה באמת חוויית המטופל פוגשת את העצמת המטופל? או שזה לגמרי פרללי? זאת אומרת, אני אסביר למה אני מתכוון פרללי. חוויית המטופל זה גם משהו שפעם דיברתי עליו, ויש הבדל בין patient engagement ל-patient empowerment. אני חושב שחוויית המטופל יושבת בעולם ה-engagement יותר, זאת אומרת, איך המערכת מעניקה חוויה למטופל, היא נעזרת במטופל כדי להבין את החוויה שהוא רוצה, אבל היא עדיין, יש בזה עדיין משהו של צד אקטיבי יותר וצד פסיבי יותר. זה בגדול, זה לא דבר רע, זה פשוט האופן של בו הדבר הזה, כי אני נותן חוויה, זאת אומרת, גם כשאני בא לבית קפה ואני נהנה מחוויה חיובית, אני פסיבי בחוויה הזאת, אוקיי? אבל חוויית השירות היא נהדרת, ואני מקבל את החוויה שאני רוצה. בבריאות זה קצת שונה.
כן, קצת.
זה לא חוויית שירות סטנדרטית, ורבנו על זה
כן,
כמו פה.
כן, נכון. מה פתאום.
כמאזינה, את יודעת שרבנו על העניין הזה?
כן. אנחנו לא אוהבים אף פעם.
אבל האם חוויית המטופל, והנושא הזה של המטופל כאדם במרכז, צריך או פוגש את הנושא של העצמת המטופל? זאת אומרת, את המקום שנותנים תפקיד למטופל בתוך הטיפול. זאת אומרת, הופכים אותו באמת לשותף בתהליך, ולא רק למקבל בתהליך, אוקיי? למישהו שזה... שוב, אז... בתלות למטופל, לסיטואציה, זה לא אחד או אפס, אבל השאלה איפה זה?
אם היית נכנס עכשיו לראש שלי, היית רואה שם המון המון בועות ומחשבות, ואני אנסה רגע לסדר אותם, כי אני חושבת שהנושא של שיתוף מטופלים, עצם המילה שיתוף, כבר יש בה משהו שהוא, נקרא לזה כוחני. אתה בתור רופא או מוסד רפואי, אתה לא עושה לי טובה שאתה משתף אותי. זה הגוף שלי, אלה הנתונים שלי, זה צריך להיות אצלי. בסדר? זו התפיסה שאני חושבת שהיא צריכה היום לשלוט במערכת. זה לא, אנחנו רחוקים
בדיוק.
שנות אור.
התפיסה הזאת, בסדר? התפיסה הזאת כתפיסה עכשיו. של הנתונים שלי, זה, אבל בואי, הפועל שלה בפועל.
אני חושבת
גם אבל... גם התפיסה עדיין לא תמיד קיימת, אורי, בוא נותן מה האמת.
אני יכול להגיד שאני חושב שהתפיסה, או ההבנה שזה צריך לקרות, היא כבר הרבה הרבה יותר עמוקה, היא תפסה לאחיזה מאוד מאוד משמעותית, עובדתית, כמו אנשים כמו מיכל, יושבו בצמרת משרד הבריאות, ומחזיקים בתפיסה הזאת, והיא לא היחידה, אני מכיר עוד הרבה כאלה. אבל יש הבדל בין תפיסה לבין התפעול של זה נקרא.
איך אנחנו גורמים למטופלים להיות אמפאורמנט, בסדר? קודם כל, ההבנה הזאת שאני אחראי לגופי, ואני יכול לקבל כל החלטה על הטיפול שאני מקבל, ואני צריך להיות חלק ממערכת השיקולים שהמערכת צריכה לשקול, והרופא שמדבר איתי יכול להציע לי ואני יכול להסכים כן או לא. ודרך אגב, יש מטופלים שלא רוצים את המקום הזה, וזה גם בסדר, וצריך להבין את זה.
אנחנו אומרים את זה תמיד.
לא, לא, לא.
צריך להבין את זה.
מבחינתי העצמת מטופל, או שותפות עם המטופל, זה לתת לו בדיוק את הנקודת בחירה הזאת.
נכון.
אוקיי. כי לפעמים...
הוא יכול גם להגיד תבחר בשבילי.
מעולה. עכשיו, אני אומרת, ברגע שאדם נמצא בשבר מאוד גדול, בסדר? וכל העולם בערך קרס עליו, והוא צריך עכשיו להבין מה זה להזזל המחלה הזאת, איך מתחילים בכלל, מי הרופא הראשון שצריך ללכת אליו, איפה החומרים יושבים שאני יכול לקרוא, או מי האנשים שיכולים לעזור לי, או ברגע שהמערכת, אפרופו גם רגולטור, כי זה אחד הדברים שאני כיוונתי אליהם, מארגנת לי משהו סדור, שאני יכול ברגע היוודע הדבר להיכנס אליו, ולדעת שכל המידע שיש בו הוא לא דוקטור גוגל ונפלאותיו, אלא יש פה מידע שהוא אמין שעבר, או היום זה הצ'אט ג'י פי טי, סליחה, זה מידע שיש מאחוריו, הוא אמין. הוא אמין, ואני יכול עכשיו לדעת מה התחנה הראשונה, מיכל, מה התחנה השנייה.
רגע, אבל אני רוצה לעצור פה, כן. כי בסופו של דבר, זה אנחנו מדברים על זה המון, אורי ואני, על כמות המידע שיש לנו בעידן הדיגיטלי, היום הרבה פחות מסובך להשיג אותו, יותר קשה להבין אותו, כן. אבל גם זה פתיר.
לברור אותו.
גם לברור, נכון.
נכון. להבין אותו זה לברור מה... לברור מוץ מתבן, מה נכון, מה
אבל בסוף ומה... מטופל מגיע ופוגש את המוסד הרפואי או את הצוות הרפואי, והוא יכול להיות הכי מלא במידע שיש, אם הוא יתקל בצוות ששם לו בלוק, זה לא העצמת מטופלים. אז לכן רגע אנחנו באים ואומרים, איפה בתוך אותה חוויית מטופל, אותה חוויית אדם, אפשר להכניס, אולי אי אפשר, יכול להיות שהעצמת מטופלים צריכה לעשות רק... למטופלים עצמם במקום אחר, אבל...
יכול להיות שהעצמת מטופלים זה עוד קו עבודה. זאת אומרת, לא חייבים לדחוף הכל להכל. זאת אומרת, יכול להיות שחוויית מטופל זו דיסציפלינה חשובה במיוחד, כי אני חושב שיש הרבה דברים בחוויה ובדרך שבה מתייחסים שהיא קריטית, אבל העצמת מטופל, או דרך שאני תופס את עצמת מטופל, כל הנושא הזה של השותפות בקבלת ההחלטות וזה.
אורי, זה חלק. את חושבת שזה אותו דבר? זה חלק לגמרי. זה חלק, ואתה צריך להסתכל, הרי עוד פעם אני אומרת, חוויה, זה סך האינטראקציה של בן אדם עובר. ובכל נקודה כזאת אתה צריך להסתכל מה מתאים לו, איך אני יכול לתת לו את המידע, איך אני יכול לתת לו את כל התנאים, לקבל החלטות על החיים שלו.
ובמקום הזה אתה בדיוק בעצמת מטופלים. גם אם המטופל יבוא ויגיד, כמו שאמרנו קודם, אני לא רוצה, תחליטו בשבילי.
אם הוא בחר רגע לשים את עצמו במקום פסיבי, כי הוא פשוט לא מסוגל להכיל את הסיטואציה, והוא צריך שמישהו, מה שנקרא, יחזיק לו את הסיטואציה, בסדר? כמו שאנחנו לפעמים עם הילדים שלנו מחזיקים להם את הסיטואציה, כי הם כרגע לא מסוגלים.
זה אפילו לא חייב להיות שם. זה יכול להיות, ישבה פה טלי רוזין, אי אפשר להגיד עליה שהיא לא בן אדם מועצם, ואמרה, אני לא רציתי להחליט לבד, אני רציתי שהרופאה שלי תחליט בשבילי. הרגשתי לא מספיק בטוחה.
עכשיו, בואו נלך אפרופו לצד של העצמת המטפל. בסדר? כי ברגע שמטפל, מלמדים אותו, והוא מבין את החשיבות של התקשורת המעצימה הזאת, ואת האימפקט שלה, הוא יודע לעשות את זה יותר טוב, והוא לא יהיה בלוק, דיברת על לחסום. בסדר, עכשיו.
לצערי במערכת עדיין יש רופאות ורופאים חוסמים.
אבל הרבה פעמים זה נובע ממה שאומר.
המערכת היא בלחץ זמן מטורף. אתה מגיע למתמחה בשעה 24 שלו במיון, הוא לא רוצה להגיד גמור, אבל הוא
היה גמור
20 שעות קודם.
בדיוק, הוא לא חד כמו שהוא היה בשעה השלישית והרביעית. אז אני אומרת שגם המטופל שמגיע, ובני המשפחה, מי שעוטף אותו, צריכים להבין לאן הם מגיעים, ולמצוא את הדרך להגיע לאותו מטפל בצורה שתאפשר להם להביע דעה. בסוף, מטופל לא ייקח טיפול שהוא יגיד, סליחה, אני לא. לא ישימו לו עכשיו בכוח אינפוזיה, או יגרמו לו לבלוע כדורים. טוב,
לא נכנסים לשם.
לא, אני מסכים איתך. ולכן אני אפרופו אומר שזה לא שיתוף, אנחנו קוראים לזה שיתוף מטופלים בעברית, אבל באנגלית זה שותפות מטופלים. זאת אומרת, זה בא מהמקום לא של שיתוף, אלא של שותפות, של שני הצדדים הם חלק מצוות הטיפול. בסדר? יש את המטפל, יש את המטופל, ושניהם הם צוות לצורך הצלחת הטיפול.
ובדרך אגב, במקומות שזה עובד מאוד טוב, ורואים, עוד פעם רואים את זה בתוצאים קליניים, שיש שם צוות שהוא קשוב, שהוא משתף, שהוא לא מקבל החלטות לבד וזורק אותם או מגלגל אותם לכיוון המטופל, שהוא נותן אפשרויות בחירה, גם אם על פניו הם לא פשוטות, והמטופל גם יכול לבוא ולהגיד, דוקטור, מה אתה היית עושה? מה, בסדר, אני זוכרת שבהריון שלי עם התאומות, שאלתי את הרופא, היה לי ריון מאוד נדיר, מה אתה היית עושה? אמר, אם היית בת שלי, הייתי ממליץ לך לא לעשות איקס. בסדר? זה... והלכתי, כאילו ברגע שהוא אמר לי את הדבר הזה, אמרתי, אני לוקחת, כי אני הבת שלו, זה משהו אחר.
אני מסכים איתך, ברגע שזה עובד, זה קסם.
וזה עושה יותר טוב לכולם. טוב, אני תמיד השוטר הרע, וזמננו כבר קצר.
נכון, אז בוא נבקש שני טיפים ממרום, אני מפתיע אותך, שני טיפים ממרום מעמדך, להתמודדות במערכת, למטופל. כאילו, שניים, שלושה דברים שאת חושבת שאם אתה שומר בראש וזוכר, זה עוזר לך להתמודד בסיטואציות שתיארת.
אני אגיד רק שמיכל כבר נתנה פה דבר אחד, חוץ מהם, אנחנו רוצים עוד שניים, אבל מיכל פה אמרה בעיניי עצה מאוד חשובה למטופלים. בסוף יש גם לנו אחריות. כשאתם מגיעים, תזכרו מה מצבם של המטפלים שלכם. כלומר, אם אתם פוגשים מתמחה או רופא, שעובדים הרבה מאוד שעות, תהיו גם אתם אמפתיים אליהם, זה הרבה פעמים יפתח את הדלת לשיח.
תהיו חומלים.
כן.
בסדר? ואפשר לשאול את הרופא, את האחות, את המטפל, ואת הסניטר, מה שלמה היום? ואם הוא הספיק לאכול או לשתות, ולהראות משהו שמחבר ומבין את הסיטואציה.
כן.
קודם כל אני אגיד לכל מי ששומע אותנו שאם אתם רואים משהו במערכת שהוא פער, שהוא דורש שיפור, תבואו ותגידו, יש לכם היום אוזן קשבת בכל גוף כזה, אבל תבואו ותתנו רעיונות גם איך לשפר.
בואי, אני רוצה שנהיה פרקטיים. מי האוזן הקשבת? האם זה אגף שירות? האם זה תלונות הציבור? האם זה... למי לפנות?
אז קודם כל, יש פניות הציבור היום. בכל גוף אפשר לפנות למנהל, מנהל את אגף השירות. אפשר לפנות גם למנכ״ל בית החולים. יש פונקציות בחירות, מנכ״לית.
יש לנו גם מנכ״לית חדשה מהיום.
שהן קשובות. ובזכות האנשים האלה בתוך המערכת שמקשיבים, השינויים מתחילים לקרות, ובזכות האנשים האלה שידעו להדליק את הנורה האדומה.
זאת אומרת, הדבר הראשון זה אל תתעצבנו ותלכו הביתה בשקט.
לגמרי.
אלא בואו רגע, תאירו לנו את האור, לא תמיד אנחנו יודעים.
לכל אחד מאיתנו יש את הכוח לשנות, ובאותה נשימה אני אבקש, תאירו את המקומות הטובים. יש איש צוות שנגע בכם, שעשה משהו שהוא יוצא מגדר הרגיל וראוי, תכתבו, תעשו, תתנו לו את התודה הראויה, כי זה חוזר למערכת. אני חושבת שגם המערכת, לא רק ממלא, המערכת יודעת ללמוד,
קריאת כיוון.
יודעת ללמוד גם מדברים טובים. למרות שבדיפולט שלנו אנחנו הולכים לתחקירים ולדברים הדברים הרעים. אני, אחד החלומות שלי, ואני חושבת שהכיוון שהיום קופות החולים מתחילות להבין, אני לא אגיד מתחילות כי זה קטונתי, אבל ככל שאנחנו נהיה יותר במניעה, אנחנו פחות נהיה בהחזקת שבר, ולקחת אנשים היום שהם בריאים, שהם לא הולכים לרופא, וליזום. יש היום כיוון של קופות החולים, כל האפליקציות של ספורט, בריאות, אז אני אומרת, תקשיבו, זה לא סתם. מה שתעשו היום ימנע את חס וחלילה, את ה... כן, לגמרי. ועוד פעם, יש המון דברים שהם אומנם גנטיים, אבל אפשר לדחות אותם, אפשר לטפל בהם, זה לא עכשיו...
לא הכל גנטיקה.
לא הכל גנטיקה.
וגם הגנטיקה, יש דברים שיכולים
לגמרי.
להקטין את הסיכון.
והדבר השלישי והאחרון, אני חושבת שכל התחום של שירות וחוויית האדם חייב היום לתפוס נפח משמעותי בארגוני בריאות, להיות מחובר לאסטרטגיה, ולהיות פרופסיה מקצועית עם הכשרה פרופסיונלית. לא כל אחד יכול למלא את התפקיד הזה, והוא חייב, יש שם ארגונים בעולם, כמו ברל אינסטיטוט בארצות הברית, ואדוויזורי בורד באירופה, שמכשירים אנשים עם ממש תעודת הכשרה וכשירות מקצועית, כמו רופא, כמו אחות.
כמו רופאה, כמו אח. מיכל, אני לא...
תקשיבי, אז אני אסיים בזה.
לא, לא, כי אני רוצה, אורי ביקש, ואני חושבת שזה מאוד חשוב, לתת רגע את העצות למטופל. בסוף את ראית את המערכת מצד המטפלים, אורי ואני תמיד רואים אותה מצד המטופלים. אז אני חושבת שמאוד חשוב פה, כי יש הרבה מטופלים שמאזינים, המון, המונים, מיליונים, שמאזינים לפודקאסט, לתת להם רגע, לא שתיים, נוריד לך לאחת, עצה מה הם יכולים לעשות. אמרנו, הראשונה זה תסתכלו גם על המטפלים שלכם, ותהיו חומלים גם אליהם, זה משהו שאנחנו...
זה השמיעו קול.
השמיעו קול.
שלילי או חיובי, אבל השמיעו אותו.
נכון, אבל איך הם יכולים להיות מועצמים יותר בתוך המערכת? מה הם יכולים לעשות? לא עכשיו מהפכות ועניינים, אלא הגעתי למיון, לא יודעת, הגעתי לפנימית.
אני חושבת שיוזמות מקומיות, זאת אומרת, גם דברים שאפשר לעשות אותם כאן ועכשיו, כל כך הרבה דברים טובים קרו במערכת בזכות מטופלים שראו פער חוסר ואמרו, עכשיו אני הולך לפתח את האפליקציה הזאת, שתהיה למטופלים כמו, קחו את בילונג לדוגמה, או קחו את כל העמותות שקמו, שזיהו חוסר.
אבל זה במידע, משהו מאוד גדול, מיכל.
אבל ממה זה התחיל לי? זה נכון. התחיל ממטופלים
לא,
שאמרו, יש צורך, ואני, ואני קם, ואני עושה, אני לא הולך עם זה הביתה, כי אני... לוקח פה אחריות, בסדר, שהיא מעבר להתמודדות שלי, ואני לא רוצה שאנשים נוספים יעברו את זה.
מאוד מסכימה, אבל בואו נודה באמת. בסופו של דבר, כשאנשים נמצאים במצבים רפואיים מורכבים, או קשים, או ארוכים, אתה צריך להיות בן אדם עם הרבה כוחות נפש כדי לעשות את מה שאמרת עכשיו. רוב האנשים נלחמים רגע את המלחמה הבסיסית ביותר. ואז במקום הזה, האם יש לך משהו... לא כל אחד יכול לבוא ולהקים עמותה. גם לא כל אחד, אגב, יכול לפנות לאגף שירות או למנכ"ל בית, מנכ"לית בית
יכול,
החולי. אבל... לא, אני מדברת כן. יכול מבחינת כוחות הנפש. ואז השאלה אם יש דברים שאת מסתכלת עליהם ואת אומרת, אוקיי, אז לא למנכ"לית בית החולים, אבל תלכו, הגעתם למחלקה הפנימית, תלכו להכיר את, לא יודעת מה, נותנת לך את ה... סיבכתי אותך ועכשיו תעני.
להכיר את, עוד פעם אני אומרת, ברגע שאתה מבין איך המערכת עובדת, דברים יהיו עבורך הרבה יותר קלים.
אוקיי.
אז זה אומר, לא להתבייש לשאול.
מעולה.
פעם או פעמיים. ואם אתה לא מבין, שוב. ולא להתבייש עכשיו לבקש פגישה עם אח אחראי או מנהלת מחלקה.
כל הכבוד.
נכון? או...
כלומר, לייצר ממש אוריינטציה, לייצר קשרים עם האנשים שמטפלים בך.
בסוף, שמישהו מתוך המערכת יושב ומסתכל לך בעיניים, ומסביר לך את הדברים, זה גורם לך להרגיש הרבה יותר בטוח, אז שכל אחד יחשוב מה יגרום לו להרגיש יותר בטוח במקום.
מעולה.
בסדר? לבטוח בצוות.
תראי, עמדת במבחן, מיכל, כל הכבוד.
נכון, אז זהו.
ממש.
עשינו את שלנו.
לא, אני חושב שזה עצות חשובות. אני חושב שככל שהכל הזה יישמע דרך מכתבים, דרך פניות, דרך זה, זה מחלחל. זה, כמו שאמרת, זה מדליק פנס במקומות שלפעמים אין פנס, כי הוא פשוט לא שם.
לחלוטין, ואנחנו דיברנו על זה הרבה מאוד פעמים, שבסוף מהפכות מאוד גדולות קרו ממטופלים שלא שתקו, שהבינו שהם צריכים לקחת את עתידם בידיהם, או אפילו כבר אחרי שהם חלו לבוא ולקדם נושא מסוים.
יש היום אלפי, אם לא עשרות אלפי מתנדבים מדהימים בתוך המערכת הזאת, שנותנים תרומה משמעותית, ובאמת מגיעים מהמקום שהם היו שם, והם יודעים איך לדבר למטופלים, איך לתווך מידע. אז אני אומרת, מי שיכול ורוצה לקבל הרבה בחזרה, שיבוא להתנדב.
אוקיי, אז עכשיו אנחנו נסיים. קודם כל, תודה רבה.
תודה רבה רבה.
הייתה שיחה מרתקת.
באהבה.
מלאת מידע ותובנות. מי שאוהב את הפודקאסט, בבקשה, בבקשה, לחלוק עם חברים, כמו שאמרת שאת עושה, מצוין. לדרג אותנו באפליקציות 5 כוכבים, להשאיר קומנטים. אם לא אהבתם את הפודקאסט...
תשלחו מכתב למנכ"לית.
או למנכ״ל.
כן, ירבו.
יאללה.
ונתראה. תודה רבה.
ימים שקטים שיעברו עלינו.
תודה רבה לכם, נהניתי.